טוב.
כולם, אנחנו היינו במלאכים א', אחרי תפילת שלמה, סיימנו את תפילת שלמה. פרק ט'. אז פרק ט', כן, בעצם ברגע שבמעבר בין פרק ח' לפרק ט' באיזשהו מקום, יש לי הרגשה שאנחנו עוברים את השיא. השיא של ימי שלמה, והם מתחילים לרדת. תכף נראה. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. סוף פסקה. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה. זה כבר אומר לנו, יש פה שני דברים. אחד דברים זה דבר שכבר שמנו לב אליו, אנחנו פה רואים אותו שוב, אני רואה אותו גם בהמשך. ההצמדה של בית השם לבית המלך ויצירה של איזושהי השוואה ביניהם. אני אומר בסוגריים, לנו זה יוצר איזו הרגשה שלילית. שמכניסים את בית השם ואת בית המלך ככה לאותו קטגוריה. לא בהכרח, לא בהכרח. כלומר, בוודאי שהיה בזה איזשהו ניסיון חיובי של שלמה, שבסופו של דבר הוא לא צלח ואנחנו מסתכלים עליו כדבר שלילי. זה כבר רומז לנו אולי מה שלמה ניסה לעשות. בעצם שלמה ניסה להיות, לעשות, דיברנו על זה בהתחלת שנה, הצהרה והשלמותה. כלומר, שמלכות דוד נמשלת לירח. היא אמורה להחזיר את האור של מלכות השם, שהיא מקור האור. כן, היא מקור האור, ולהעביר את האור כולו. צהרה והשלמותה זה להעביר את כל האור, כן, כשהלבנה במילואה היא מעבירה את כל האור שהיא מקבלת ללמעלה. זה בעצם מה ששלמה מנסה לעשות, ובכלל בגלל זה הוא יוצר לו מעמד של בית השם, שבית השם נמצא ליד בית המלך. אנחנו כבר רואים את זה, ששלמה מנסה ליצור איזה אידיאל. האידיאל הזה לא מצליח, לא מצליח, אבל אין ספק ששלמה נושק לו, או משפשף אותו ככה מלמטה, כמו שאומרים. וזה הניסיון הזה של שלמה, כן, שאנחנו רואים אותו כל הזמן נרמז פה, לבנות את בית השם ואת בית המלך. ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. לגבי הביטוי הזה, אנחנו נראה שהוא רומז בהמשך לכל מיני דברים ספציפיים. כן, כנראה זה, על פניו זה גם נשמע לנו קצת במנגינה שלילית, כי זה כאילו את כל חשק שלמה, כן, הוא עושה את מה שהוא רוצה. וירא אדוני אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. מה קשה בפסוק הזה? זה לא הפעם השנייה, הייתה כבר פעם שנייה, ראינו אותה בפרק ו', שם בשני פסוקים, באמצע הבנייה, כן, ממש פסוקים קצרים היו שם, באמצע הבנייה, פרק ו' פסוק י"א, וידבר השם אל שלמה לאמור. אז יכול להיות שמפרשים פה מציעים שאולי זה היה על ידי נביא, אולי כאשר נראה, שנית כאשר נראה אליו בגבעון זה בקשר לתוכן, אין כמה אפשרויות כאן. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כן? עוד פעם, אני חושב שהדגש הוא אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, כלומר זה מה שאתה חשבת, ושזה יהיה שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקיי ומשפטיי תשמור, והקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועמדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי, השלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. הסבר. אין פה תנאי אחד שיש לו שני צדדים, אם תלך בדרכי ואם לא תלך בדרכי. זה נראה ככה במבט ראשון, אבל האמת היא שזה לא ככה. כי התנאי החלק הראשון של התנאי החיובי זה אתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך. אבל מה אם לא? התנאי השלילי על מה הוא מדבר?
אני מדבר עוד עזרה.
על מי?
על שלמה.
על עם ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחריי ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי שנתתי לפניכם, ראיה לדבריי שבאמת הוא מדבר על כל עם ישראל, מה יקרה? והכרתי את ישראל מעל פני האדמה. לא כתוב והכרתי מלכות דוד, כן, או
בית דוד. בית דוד, ופה הם
ילכו אחריהם. נכון, אבל לא כתוב, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה. היינו מצפים שאם תלך לפניי והקים אותי כיסא ממלכתך לעולם, ואם לא תלך, היה צריך להיות אותו. אז יש פה שני תנאים. תנאי אחד, שהוא התנאי החיובי, שנאמר כלפי שלמה, השם לא רוצה אולי כלפי מלכות שלמה ומלכות דוד בכלל, אולי השם לא רוצה להגיד את זה במפורש כלפי שלמה, ואז נרמז לו בעדינות שכמובן יש גם צד שני מה יקרה אם הוא לא ילך בדרכיו. התנאי ש... ואנחנו יודעים שזה יקרה, נכון? הרי בהמשך זה יקרה ששלמה בעצמו לא ילך בדרכי דוד אביו, והוא באמת השם כן, יחתוך את מלכותו כמעט לגמרי, ישאיר לו רק שני שבטים. החלק השני זה אם שוב תשובו נותן ובניכם מאחריי, זה בכלל לא מדבר על זה, כן? לא מדובר על זה שהמלכות תהיה למישהו אחר, מדובר פה על מצב שעם ישראל כולו חוטא, ומה יהיה אז? אז יהיה גלות, כן? אם שוב תשובו נותן ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי חוקותיי שנתתי לפניכם והלכתם ועמדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר הקדש לי לשמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים, והבית הזה יהיה עליון. אז כן, שהיה עליון, או שיהיה עליון, כל עובר עליו ישון ושרק, כן? ישתומם, כן? ושרק, שרקה תוך, איך יכול להיות שזה? ואמרו, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה. איפה הציטוט הזה? לא מפנחס. על מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מי חורי האף הגדול הזה? איפה? פרשת בהקללות של כי תבוא. חושב שמה, אני רק אומר מהזיכרון, אבל זה בוא נראה. כן, יש פה כמה. יולך השם אותך ואת מלכך, אשר לא ידעת אתה מעבודיך ועבדת שם אלוהים אחרים, והיית שמע משל ולשנינה בעמים, אבל לא זה מה שחיפשנו. נכון, זה לא בקללות, זה ישר אחרי הקללות, זה בתחילת ניצבים, תחילת ניצבים. כן, ואמרו כל הגויים, אני קורא בניצבים, פרק כ"ט, פסוק כ"ג. ואמרו כל הגויים, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת, מי חורי האף הגדול הזה, ואמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר קראת עמם, והוציאו אותם מארץ מצרים, והלכו ויעבדו אליהם אחרים, והשתחרמו להם, וכולי, ויחר אף אדוני בארץ ההיא. ואצלנו כתוב, דברים מאוד מאוד דומים, כן, ישום השרק, ואמרו על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהים, אשר הוציא הציעו את עבודה מארץ מצרים והחזיקו בלעים אחרים והשתחרו להם ויעבדו מלכן הביא אדוני אליהם את כל הרעה הזאת. הבדל אחד עקרוני זה
הבית הזה,
נכון, זה התוספת של המילים הבית הזה, זה ההבדל שהוא בעצם אומר את הכל. שלמה הרי בתפילתו תיאר מצב שייתכן תיאורטית לפי דעת שלמה שעם ישראל יצא לגלות והבית נשאר לעמוד, ומה שהשם אומר זה הוא מצטט את הפסוקים של הגלות מפרשת ניצבים, זאת אומרת שאין מצב, הוא פשוט מוסיף להם את המילים לבית הזה, אין מצב של גלות בלי חורבן הבית. יש, אם יהיה גלות, גם הבית יחרב. וזה אולי רמז, נרמז כבר בהתחלה, כן? מה ששלמה אמר, מה שהשם אמר לשלמה. בפסוק ג', כן? הקדש לי את הבית הזה, אשר בנית לשום שמי שם עד עולם. אני אקדש את הבית, אבל שאתה בנית לשום שמי שם עד עולם. לא שאני אשים את שמי שם עד עולם, אלא מה שאתה רצית. אבל זה כנראה לא יקרה. וזה רמז כך שאם תהיה גלות, היא תהיה גם הבית יחרב. אז זה בעצם מה שאומר השם לשלמה, תשובת השם לשלמה. תשובת השם לשלמה אם כן, שהשם מקדש את הבית, אבל הכל על תנאי. הכל על תנאי, גם הבית הוא על תנאי. ויש פה כמובן שני חלקים, יש פה מה יקרה לבית ומה תהיה התגובה. מה יקרה לעם ישראל, והכרתי את ישראל, פסוק ז', מעל פני האדמה, ואת הבית השלח מעל פניי, והתוצאה תהיה, והיה ישראל למשל ולשנינה, והבית הזה כל עובר עליו ישום ושרה. בסוגריים אני אומר שכאילו זה תשובה למה יאמרו בגויים, כן, החשש שמה יגידו בגויים על זה שהקדוש ברוך הוא מחריב את ארץ ישראל, תשובה מה הם יגידו? ההפך, יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שיראו שמי שהוא לא עושה את מה לא הולך במה שהשם אמר לו, כן, אז הקדוש ברוך הוא מחריב, להפך. להשאיר את הבית, אומר הקדוש ברוך הוא, להשאיר את הבית, כאשר עם ישראל עובד עבודה זרה, זה חילול השם. ויהי מקצה 20 שנה, בעומק פה תלמון בעצם רק מה שאומרים חז"ל, בית חרוב החרבת. כלומר, שכאשר עם ישראל לא עובד השם, הבית נחרב. אין מציאות שהבית הוא מעבר לזה. כמו אין לזה גם ירמיהו, אין מציאות כזה. כן. ויהי מקצה 20 שנה, אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, עוד פעם אנחנו רואים את הצמד הזה, חירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי ארזים ובעצי וראשים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. טוב, זה שאלה מאוד טובה מה קורה פה. שטחים, כן, שלמה נותן שטחים לחירם מלך צור. המפרשים פה באמת מתלבטים מאוד קשה, הברבנה, לרדת, איך יכול להיות ששלמה נותן חלקים מארץ ישראל? כמה פירושים הולכים פה? רק נציין שבדברי הימים כתוב הפוך לגמרי, בדברי הימים...
שחירם
נותן לשלמה. כן, זה בדיוק הפוך מאיך שכתוב כאן. כן, בפרק ח' פסוק ב' כתוב ככה: ומקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל. קיצור, מאוד תמוה מה קורה פה בדיוק, איך זה מסתדר. אז אברבנאל והרד"ק אומרים שלא היה פה בדיוק נתינה של ערים, אלא היה פה חילופים. כלומר 20 עיר תמורת 20 עיר, שזה מראה על איזשהו קשר. ככה אומרים, בזמנו שמעתי מהרב וינר, הוא הציע, שהנתינה של הערים, לא ששלמה נתן את השטח, אלא זה קשור באמת לעובדים. הרי לשלמה היו הרבה מאוד עובדים ששלמה התחייב לתת להם, להאכיל אותם, לתת להם אוכל. אז הערים האלה, בעצם כששלמה נותן אותם לחירם, הוא נותן בעצם את מה שהן מייצרות. ולכן כתוב, כאילו הוא נתן אותם לחירם, הכוונה שהוא נתן רק את מה שהן מייצרות. אז ייתן שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל, הכוונה את הייצור שלהם, ולכן כתוב, בדברי הימים, שהוא מיישב בהם אנשים מבני ישראל. דברים קשים. כבול, כנראה יש איזה שם... מה? לא, 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 לא. לא, לא.
יש שם אדמת כבול.
נכון, אבל אדמת כבול זה שם של ימינו. כן, כן, זה... כבול פה זה מלשון שזה כבול, כאילו ש... כנראה שהארץ היא לא משחררת. היא כאילו אסורה. הזיהוי של זה הוא באזור... הוא לא רחוק מכאן, באזור עמק עכו. כן, כל האזור שמסביב לעכו. זה הזיהוי המקובל. של ארץ כבול, מי שרוצה, כתבו על זה כל מיני מאמרים, אבל שם כן, איפשהו שם באזור. בכל אופן, זו שאלה היום, כן, מאוד, זה דבר מאוד מאוד תמוע. הצענו פה כמה אפשרויות, פשוט או חילופים, ואז כבר אנחנו רואים פה, סתם אני אומר בסוגריים, לא נתייחס לזה באריכות, רואים את היחס בין דברי הימים למלכים. במלכים מוזכר, רק החצי, אם באמת יש פה חילופים, כן, חילופי ערים, אז במלכים מוזכר, הערים ששלמה נותן. בדברי הערים מוזכר, הערים ששלמה מקבל, וכבר אנחנו יכולים לראות שבספר מלכים הוא ספר שיחסית ביקורתי, לא רק כלפי שלמה, אלא בכלל לגבי מלכי בית דוד. ספר דברי הימים בדרך כלל הוא ספר שפחות יהיה ביקורתי. ולכן דברים כאלה, נגיד, לא יהיו כתובים בו, כן.
אלא כל כך נראה שזה בהתנדבות כזאת, זה היה איזושהי מתנה? גם מצד חירם, גם מצד...
אז אנחנו בפרקים הקודמים ראינו שזה הכל ב... כמו שהוא אומר, אחי. אשר נתת לי אחי, אבל ממש לא, ממש אין שם מתנות. יש, וגם נראה את זה עוד מעט בהמשך, יש פה מסע ומתן מאוד מאוד מדוקדק, ראינו את זה בפעם הקודמת שחירם עושה מסע ומתן עם שלמה, מסע ומתן מאוד מאוד מדוקדק על הפרטים הקטנים, מי ייתן למי, וכן, ממש תורת המשחקים. מה?
קשרים מאוד חיובים.
קשרים טובים, תכף נראה ש... תכף נראה את זה. יש קשרים טובים שהם בעלי אינטרסים, כן? אינטרסים משותפים, מה שנקרא. תכף נראה. פסוק הבא, הנה כבר פסוק מקדים למה שנראה בהמשך. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. למה הפסוק הזה קשור? 120 כיכר זהב. למה הוא שולח לו? אם כבר הפוך היה צריך להיות, שמה? שלמה שנתן לו ערים לא טובות, היה צריך... כן, פסוק על פניו הוא תלוש, תכף נחזור אליו, נחזור אליו בהמשך. וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת עמילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. הערת סוגריים. כן, שלמה בונה את בית השם, ביתו, המילו, נגר עוד בהמשך, נגר מה זה המילו, חומת ירושלים פשוט, חצור, מגידו וגזר, שלוש ערים שאנחנו מכירים, חצור, כולם מכירים, ליד חצור הגלילית, תל חצור, מגידו, כן, תל מגידו, וגם גזר, כל שעה, עדיין נקראת היום ליד קיבוץ גזר, עמק איילון, שלוש ערים, זה רק סוגריים, שלושת הערים האלה, אכן נמצאו בהם, בחפירות, דברים מתחו מתקופת שלמה המלך, למשל אחד הדברים המדהימים שמצאו בהם, מצאו בהם שער, כניסה לעיר, לבית שער הידוע עם השלושה תאים, זהה, בכל בשלושתם, רק בשלושתם, ואחד, גאיל ידין שחפר חשב שתארך את זה לתקופת שלמה, זה נתון במחלוקת כמובן, האוניברסיטה בתל אביב, לא תחשוב ככה וכו', לא משנה, לא, כן, מי שמכיר קצת את המחלוקות אז מכיר, אבל בעיקרון זה דברים מאוד יפים, גם בכולם מצאו אורבות למשל, אורבות סוסים, לתקופה, כן, זה דברים.
המילו אמרו שזה המעשה, מיר דוד, הוא בנה מיר דוד
עוד רגע, נכון, נגיע למילו, נזכיר את זה עוד, זה פשוט מוזכר עוד רגע. פסוק ט"ז, אז זה דבר המס, מה אמור להיות כתוב אחר כך?
מה
המס?
כמה מס?
פסוק ט"ז, פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני היושב בעיר הרג וישנה שילוחים לביתו אשת שלמה. גזר בנחלת שבט אפרים, לא נכבשה, לא נכבשה, מופיע בספר שופטים בתחילת ספר כעיר של שבט אפרים שהוא לא כבש, העיר היחידה ששבט אפרים לא מוריש אותה, כנראה עיר מאוד מבוצרת, תל מאוד גדול. פרעה מלך, פרעה מלך מצרים, כשהוא נותן את ביתו לשלמה, כבר דיברנו על זה שהוא, כשמלך נותן, כשנותנים את הבת, אז בדרך כלל אתה בצד היותר חלש, כן, אז הוא גם משלם, מה הוא נותן יחד איתה? את העיר גזר, הוא עולה, כובש את העיר גזר, ונותן אותה שילוחים לביתו אשת שלמה. וכל הפסוק הזה הוא כאן בתור סוגריים. למה סוגריים?
שילוחים זה לא גירושים.
לא, לא. שילוחים כאן הכוונה שהוא שולח אותה ממנו, לא שולחים אותה הרקע, כן? נותן לו איזה משהו. נותן לו משהו שאולי שהפרנסה שלה תהיה מזה, יכול להיות כאילו, אם נשאר שאלה או לא, שאלה.
אמרנו שמס זה כוח עבודה.
כן, כוח עבודה, כוח עבודה. שנייה, מיד אחזור את זה. פה זה מופיע, פסוק הזה מופיע בסוגריים, על פניו, כדי להסביר איך היה לשלמה את גזר, כן? ואיבן שלמה, פסוק י' ז', ואיבן שלמה את גזר, הנה עכשיו כתוב את זה שוב, כי עכשיו אנחנו מבינים למה, ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת תדמור במדבר בארץ. כתוב תדמור, קוראים תמר, עוד שנייה אגיד כמה מילים על זה. פשט המילה מס, עבודה. כן, אנשי עבודה, כן, שרי מיסים למען ענותו וסבלותם, אותו דבר כאן, מס, עבודה, זה דבר המס, הפשט הוא היינו מצפים שיהיה כתוב את האנשים, לא כתוב, כתוב מה עשו עם האנשים, בסדר? אבל בסוגריים מופיע פה הסיפור הזה של פרעה, נחזור אליו בהמשך, אולי זה דווקא חשוב. הערים שמוזכרות פה, גזר, אנחנו יודעים איפה, בקצה עמק איילון, בית חורון תחתון, כולנו יודעים, נכון? עד היום בבית חורון, יש בית אור התחתה ובית אור אלפוקה, נכון? יש שני בית חורון, גם בערבית. יש בית חורון תחתון ובית חורון עליון. ואת בעלת, בעלת כנראה עיר בנחלת יהודה שיושבת על הדרך, בסדר? על הדרך לירושלים. ואת תדמור או תמר במדבר בארץ. למה אני אומר תדמור או תמר? תדמור, איפה זה? כן, במדבר סוריה, בסדר? אנחנו לצערנו לא יכולים עכשיו להגיע שם, עיר אחת המפורסמות כשולטת על הדרך הראשית של שיירות המסחר. כן, שנגיד.
עד שתכלה רגל מן השוק, עד שתכלה רגל של התרמודאים.
תרמודאים, אז זה תדמור, כן? זה העיר תדמור.
אבל לא, אבל...
שמסחר.
כל הערים האלה רחוקות
אחת משהו. על פניו דווקא לא. גזר, בית חורון, בעלת, כולם באותו אזור. בסדר?
על החצור.
כן. לא, אני מדבר רק על השורה, אלה שפה בפסוק י"ז. תמר במדבר, איך שאני מסתכל על זה, היא רחוקה, לכן גם כתוב שהיא במדבר. אם זה תמר ולא תדמור, אז זה נמצא באזור צפון הנגב, באזור ערד. בסדר? מצד תמר, מכירים? נחל תמר,
מכירים?
מועצה אזורית תמר. מועצה אזורית תמר, נחל תמר, כל האזורים, השם מצד תמר. לא בטוח שזה הזיהוי הנכון, היום נוטים להגיד שהזיהוי במקום אחר, אולי קצת יותר למטה. לא משנה, איפשהו בערבה, עדיין עיר שיושבת על דרך מסחרית ראשית. טוב. אז זה, נחזור עוד מעט לסיפור פה עם פרעה, אבל עכשיו בואו נרגע נמשיך. ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ערי מסכנות, מה זה? אוצרות, נכון? סוכן אשר על הבית, רש"י פרשת שבוע, לא? נכון, ערי מסכנות, ויבל ערי מסכנות לפרעה, הצרות, שם שומרים את כל הדברים אשר היו לשלמה, הכוונה שאת כל הכסף, רכוש, כן, כל הדברים האלה, ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים, אמרתי שמצאנו חלק מהם, ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות, ראינו את זה מקודם, בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו, כן, כל הדברים האלה זה דבר המס. כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והגבוסי אשר לא מבני ישראל המה, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יאכלו בני ישראל לאחר עמם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. הנה, עכשיו מסתיים הפסוק, וזה דבר המס, עכשיו הוא מסתיים, כאשר בתווך היה כתוב לנו בסוגריים מה עשו עם המס הזה, את כל הדברים האלה שלמה בונה איתם. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושרה ושלישה ושרי רכבו ופרשיו. סתירה פנימית בפסוק כמובן, שמה? ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו. איך יכול להיות?
כי המס שם זה ללבנון.
כן, אז נכון, פשוט. לא עבד, הכוונה שהם לא מס עובד, אבל הם עבדיו, עבדי המלך, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כן, שרים שלו וכו'.
איך זה מסתדר עם הסיפור אחרי זה שבני ישראל מבנים את השר של המס? למה שמסנר אותו,
אם
הוא לוקח
מהמס? זה לא מדויק. אנחנו ראינו, בפרקים הקודמים, שיש המס משבט ישראל היה כמו מילואים. כאילו הם עשו חודש, חודשיים בבית. בניגוד לכנענים, האמוריים, החיתים, ששלמה אסף, שהם היו ממש עבדים, אז מעם ישראל היה 30 אלף איש, שהם עשו 30 אלף איש חליפות כבר, כן? כמו חודש, חודשיים בבית. פחות או יותר, כן, דרך בדרך, אמרנו שיש עוד נסיעה וכולי, אבל כן.
זה לא סותר פה?
כן, הם לא היו עבדים. גם בפשטות אולי הם היו אחראים על הבנייה או דברים כאלה, אחראים על הפיקוח, דברים כאלה. אבל הם לא היו עבדים, הם כן הגיעו הביתה. אלה שרי ניצבים אשר על המלאכה לשלמה 50 ו-500 הרודים בעם העושים במלאכה. 550 רק שרים. כבר ראינו את המספרים, מדובר על מאות אלפי עובדי כפייה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. טוב, אז בנה את המילו. מה זה המילו? המילו, יש שתי אפשרויות. המילו הוא שתי אפשרויות. עיר דוד היא שלוחה צרה. אז בואו עכשיו. עיר דוד היא שלוחה מאוד צרה, גם היום, נכון? כשיורדים הכל, זה שלוחה מאוד מאוד צרה ומעורכת. ולכן אין הרבה מקום לבנות עליה. יש שתי הצעות לגבי מה זה המילו, או שזה העוקף שנמצא בין הגבעה של עיר דוד להר הבית, מה שנקרא כיום האופל, נכון? אבל לא רק האופל, גם מה שמתחתיו, איפה שנמצא הכביש, בסדר? כביש עד חניון גבעתי שם, כל האזור הזה, זה הסבר אחד למילו. אפשרות, כלומר, כדי להגדיל את עיר דוד, הוא בונה את המילו, וזה מאפשר גם עלייה רציפה מהעיר ללמעלה. פשוט מה שעושים, הוא בנה את המילו, הוא בנה עליו את בית בת פרעה. כבר דיברנו על זה שזה היה אזור של אזור בית המלך, ראינו שהוא בנה בית לבת פרעה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו, אז בפשטות זה מה שהוא עשה, בשביל בת פרעה. האפשרות השנייה היא, שפחות מקובלת, זה שהמילו הייתה הרחבה של העיר לרוחב שלה, כלומר, משני הצדדים. ואז לפי אפשרות הזאת, פשוט. פחות ברור איך זה קשור פה לפסוק. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד. רק נזכיר שהמילו בעוד שני פרקים הוא מוזכר כסיבת המרד של ירובעם. נכון? כן? סגר את פרץ דוד אביו. אני אומר מהזיכרון. המשך נראה לי.
זה הדבר שהרים יד במלך שלמה בנה את המילו,
סגר את פרץ עיר דוד אביו. בפשטות, כנראה זה מה שהגן על עיר דוד מצפון היה העוקף הזה, וכאשר שלמה ממלא אותו וסותם אותו, אז העיר נעשית חדירה מצפון. ייתכן. בכל אופן, שלמה מוותר בעצם על ההגנה של העיר בשביל לבנות בית לבת פרעה, כן, במילים שלנו. והעלה שלמה שלוש פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לאדוני והכתר איתו אשר לפני אדוני ושילם את הבית. הסבר, שלוש פעמים בשנה זה שלושה רגלים, עולות ושלמים על המזבח וכולי, ושילם את הבית, מה זה ושילם את הבית?
שילים את הבית.
כן, שיפוצים. כל פעם לתקן ולתקן את הבית, פעם בכמה שנים, שלוש פעמים שנה, הם מתקנים שיפוצים. סיכום של מה שראינו עד עכשיו. אחד הדברים שמאוד בולטים בפסוקים שראינו עכשיו, זה הקשר של שלמה למצרים. ומתחיל עם הערת אגב בנושא של גזר, כן? נמשך בנושא של בת פרעה, כן? שכתוב, אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, כן? ואולי למענה הוא סוגר את המילו. וזה נמשך ברמז שיש פה עם הערי מסכנות, נכון? ולפני כן, וזה דבר המס, שרי מיסים למען ענותו בסבלותה. הרבה הרבה ביטויים שמזכירים לנו את העבודה וכן, את מצרים, וזה מראה את ההשפעה המצרית על שלמה. יש השפעה מאוד כבדה. ההשפעה הזאת מתחילה מהנישואין שלו לבת פרעה. עד כדי כך שהוא בונה לבית, כן, ליד בית השם, וסוגר בשבילה את המילו. והייתי אומר שגם אפילו ההערה הזאת של פרעה על גזר, היא גם איזושהי הערה שרומזת ככה לשלמה ולרעתו. כאילו בסוגריים, זו הערה שאנחנו לא שמים לב אליה, אבל היא לרעתו. מה היה שלמה אמור לעשות עם הכנעני, החיטי, האמורי, החיטי, הפריזי, החיבי והיבוסי, אשר רום בני ישראל אלה? לגרש מהארץ? להרוג אותם. נכון, יש רק שתי פעמיים שהתורה מצווה להרוג לגמרי, זה שבעת העממים. ועמלק. אלה שתי האופציות.
אבל אומרים שגם שבעת העמים הם רוצים שלום אפשר.
כן, ואז הם צריכים לצאת. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי מה כתוב על שלמה? מה כתוב על פרעה? ויקוד את גזר וישרפה באש? ואת הכנעני היושב בעיר ערד. כן? אז שלמה יוצא פה אפילו פחות מפרעה. אז זה כמובן לא כתוב במפורש, אבל כן, אפשר ככה מהצד להבין שיש פה איזושהי ביקורת.
עכשיו אולי נגיד גם עוד קשר למצרים זה נראה כאילו להבדיל כמו שעבוד מצרים כזה, מה ששלמה עושה לכנעני.
שהוא עושה להם כמו שעשו לנו, כאילו, כן. וגם זה נותן לנו איזשהו טעם, כן. נכון, וזה גם ראינו כבר הפעם הקודמת, גם כן, העבדה, ממש עבדות יש פה, כן? ממש עובד עד היום הזה, ובני ישראל נתן שלמה עבד, סימן שהם כן עבדים, ממש עבדים. נכון, ואלה שרי הניצבים הרודים בעם, כן? ממש, ממש מזכיר לנו את מצרים. ההשפעה של מצרים על שלמה מאוד חזקה, מאוד חזקה, ובהמשך נראה שבעוד דברים, כן? תכף נראה שזה יהיה בעוד דברים. עד כאן, אז אם כן, הסיפור הזה, פסוק כ"ה הוא פסוק ש... אני לא יודע אם הוא בא להגיד שלילי או חיובי, אני יוצא ממנו עם טעם קצת חמוץ. ואלה שלמה שלוש פעמים בשנה עולות ושלמים על המזבח. כלומר, מאחרי בניין הבית, הקשר של שלמה עם בית המקדש, הוא מתמצא לשלושה רגלים, כאילו, ככה אני מרגיש, אבל עוד פעם אני אומר, זה תחושה, לא חייבים לקחת את זה כאילו עד הקיצון. אני אומר, זה מצד אחד, אם אתה רואה שהוא מקביר או לא עוד שלמים, מצד שני, קצת מצמצם את זה. ועוני, מה זה עוני? לא, עוני זה ציר של עוניות. עוניה זה בודדת, עוני, ציר שלם. ועוני עשה המלך שלמה בעת ציון גבר אשר את אלות, ליד אלת. כן, באזור עקבה שלהם, על שפת ים סוף בארץ אדום, כן, בצד השני, לא איפה שני, כן, וזה גם אזורי היום בארץ אדום. וישלח הירם בעוני את עבדיו, אנשי אוניות, יודעי הים, עם עבדי שלמה. כלומר, יש פה עסקת חבילה, שמה היא? מה היא כוללת?
שלמה
מספק את כנראה את האוניות ואת הזה, וחירם נותן את אנשי מקצוע, ימאים, הפניקים היו ימאים מאוד ידועים, זה כל ספר יחזקאל, הפטרה, נכון? הפטרה של שבת זה? הפטרה של שבת שעברה, הן יחזקאל כ"ה, כ"ו, כ"ז, על צור והימאות. ויבואו אופירה ויקחו משם זהב 420 כיכר ויביאו אל המלך שלמה. כל פעם שנייה שאנחנו פוגשים פה את הסיפור של הזהב בשיתוף עם חירם, ומה שקורה פה הוא דבר כזה.
איפה זה אופירה?
אין תעלת סואץ, אני מיד אגיד. אין תעלת סואץ באותה תקופה. כן? אז הפניקים שולטים בכל האזור, בכל המסחר, באיזה אזור? באיזה אזור, בעצם הצפון, כל הים התיכון. כל הים התיכון נתון תחת שליטת הפניקים.
שליטה ימית
כאילו. שליטה ימית שלהם, הם עושים את המסחר בכל אזור הים התיכון. באיזה אזור הם לא מגיעים? כל אזור של אפריקה והודו זה מחוץ לטווח בשבילם. כן? כי לשם צריך לנסוע דרך ים סוף. אין תעלת סואץ באותה תקופה. הפניקים? העיר המרכזית זה צור וצידון. בסדר? אבל היה להם ערי חוף לאורך כל הזה, לאורך כל ה... גם צפונה וגם דרום, עד טורקיה, יוון, כן? כל הזה, הם עוד גם הפיצו למשל את הכתב, החרס, הרבה מהדברים הם מפיצים בעולם, קונים מאחד, מעבירים לשני, ממש כדאי לקרוא את ספר יחזקאל פרק כ"ז, הם מתאר שם את הסחר שלהם, הסחר העולמי.
אה, גם לאירופה ואפריקה הם
הגיעו? זהו, זה, לאירופה בוודאי, לאירופה דרך הים התיכון. לאפריקה זה...
הם שיגו שם גם?
כן, היה להם מושבות באירופה ובצפון אפריקה. כן, בקרטגו, באיטליה, מושבות פניקיות בתקופת המקרא, בכל אזור הים התיכון, כולל אירופה ואפריקה. אבל לא בחלקים הרחוקים של אפריקה, אפילו שמסתבר שבעוד 200 שנה כבר נמצא, לא, גם פה נראה את זה עוד מעט, שאולי הם ידעו את הסוד של ההקפה של אפריקה. כן, ככה משמע שהם ידעו את הסוד של ההקפה של אפריקה וההגעה מצד שני, זה ידע, ככה משהו...
יעשו כאילו ל...
משמע שהם ידעו אותו, נראה את זה עוד מעט בהמשך. הם ידעו שאפשר לצאת דרך מיצר גיברלטר ולהקיף את אפריקה, אבל לא היה שום אפשרות לחזור.
אפשר ברגל.
כן, ללכת ברגל, אבל אי אפשר. כלומר, האונייה חייבת לעשות את כל הסיבוב חזור. הם ידעו שאפשר להקיף את אפריקה ולהגיע עד אילת, אבל...
להקיף
את תקווה טובה. כן, כן, את זה הם ידעו. כן, אבל לא יכלו, אבל לא יכלו לחצות, לא הייתה לעצו עץ. אופיר מזורה כנראה, יש הרבה דעות במחקר, אין איפה זה בדיוק, האם זה איפשהו באפריקה, באזור מרכז אפריקה, דרום אפריקה, או שזה באזור חצי הירח, או שזה באזור הודו. רוב הדעות, אופיר ושווה, שנראה עוד מעט, מלכת שווה, באזור חצי הירח, לרוב הדעות. אבל אף אחד לא יודע בדיוק, כן, איפה זה בדיוק. אז כן, בכל אופן, אז למה זה חשוב כל ההקדמה הזאת שהקדמתי? כי בעצם מה העסקה הזאת בעצם אומרת?
פותח נתיב מסחר.
נכון, שלמה פותח נתיב מסחר לצורים, לפניקים בים סוף, שהוא מרוויח ממנו המון כסף. הרי מה מביאים, מאופיר מביאים זהב. חלק גדול מהזהב, הנתיב מסחר הוא לא טוב, תשלמו לי 20%. לא, הנתיב מסחר הוא יהיה נתיב מסחר משותף, כן? האוניות יהיו שלי, אתה תביא את הידע. כן, נתיב מסחר משותף ושלמה מרוויח מזה המון. 420 כיכר זהב, מדובר פה על טונות. והביאו אל המלך שלמה. פרק י' על פניו, נושא חדש, תכף נראה אם הוא קשור או לא קשור. ומלכת שבא שומעת את שם השלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. אחד הפסוקים הכי תמוהים בתנ"ך, למרות שכולנו גדלנו הסיפורי מלכת שבא שהיא באה אחות חידות למלך שלמה. פסוק מאוד מזר. כן, תראו איך שהייתי אומר ששר החוץ הצרפתי מגיע לארץ לספר בדיחות לנתניהו. כן, זה בערך ככה, כן? או לראות עד כמה, או כמה הוא חכם, או זה, כן? זה ברור שלא מדובר רק על חידות פשוטות.
זה לא משלחת דיפלומטית?
כן, זה משלחת דיפלומטית, אבל שהעניין שלה הוא כנראה, תכף נראה, גם כתוב מפורש, כן? שזה לא חידות נטו על דבורים ופרחים. ותבוא ירושלימה, בחיל כבד מאוד, כמו ששומעים. גמלים נוסעים בסמים, וזהב רב מאוד, ואבן יקרה. היא אפילו עוד לא יודעת את החוכמה שלו, היא לא יודעת אם הוא היה בחידות, היא כבר מביאה איתה כל כך גמלים, וזהב, ואבן יקרה. כן.
מה זאת אומרת,
שם השלמה לשם השם? שם השלמה לשם השם, כנראה שזה, היא שומעת, שזה, כשהשם נתן לו את כל זה, זה הגיע.
אבל לא
יודעת
כתוב, אבן יקרה ביחיד.
מה?
אבן יקרה ביחיד.
כן, זה גם זהב, דרך להגיד הרבה, דריבוי, אני לא יודע למה הרבה זה, אבל מדובר בהרבה. אם היא נתנה, הביאה זהב, אבן יקרה, באותה כמות שהביאה זהב, כן? עולה צריך חצץ בירושלים. ותבוא אל שמו, אגב, מלכת שווה להרבה פירושים, לא מדובר על אישה, בסדר?
מלכות
שווה, כן, נכון. כן, הרבה, יש פירושים, מלכות שווה, אבל אנחנו נלך עם המלכה, זה הולך נחמד. ותדבר אלה, ותדבר, כן, מלשון הקיבה, ותבוא, ותדבר את כל אשר היה עם לבבה, ויגד לשלמה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגידה. ותרם מלכת שווה את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקה, ועולתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה ועוד רוח, חזל על המשפט האחרון, עולתו אשר יעלה בית השם, חזל אומרים, מה זה עולתו? היה עלייה שמחברת בין בית שלמה לבית השם, ועל זה לא היה בעוד רוח. כשהיא ראתה, הכל היא ראתה. מאכל שולחנו, מושב עבדה, ושרתה, ועוד אותו שלה, כשהיא ראתה את זה, לא היה בעוד רוח. כשהיא ראתה את החיבור בין שני הדברים, לא היה בעוד רוח. המקור לחז"ל, בעזרת שם בפעם הבאה, אני לא מאמין שנספיק עכשיו, אז פעם הבאה נדבר על זה קצת, על זה, זה גם מופיע בתהילים וצורה אחרת. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראה לעיניי, והנה לא הוגד לי החצי. כן, אפילו חצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה העומדים לפניך, תמיד השומעים את חוכמתך. יהיה אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לביתך על כיסא ישראל, באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. ממש קידוש השם ענק. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובסמים הרבה מאוד, ואבן יקרה, לובח הבושם ההוא עוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. כן, תחשבו על כמויות של בושם. בושם זה דבר שהיום מוכרים אותו עד היום, בקבוקים קטנטנים. כן, והיא מביאה כמויות, כמויות של בשם, כן, לרוב. נותנת אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה, וגם עוני חירם אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים, הרבה מאוד אלה נקרא. מה הקשר עכשיו? איך זה קשור? ויעש המלך את עצי אלמוגים, יסעד לבית אדוני ולבית המלך וכינורות ומבלים לשרים. לא בך אין עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. מה, איך זה היה קשור עכשיו? פתאום הקשר הזה לחירם באמצע מלכת שבא. אבל
מדברים פה על העושר שיש למלכות
שלנו. אז כאילו מזכירים שגם לשלמה היה. אז טוב, יש פה הצעה, אני לא זוכר מי ראיתי שכותב אותה. יופיע באחד העלונים הקדומים, מי שרוצה, יש לי את זה איפשהו אצלי במאמר כזה. לא זוכר מי בעל המאמר, והוא כותב שם דבר מאוד מאוד מעניין. וזה מתחיל, האמת היא כבר מפשט הפסוקים, אפשר לראות את זה. ותיתן למלך 120 כיכר זהב. כשאנחנו מדברים במספר הזה, אנחנו אמורה להידלק אצלנו נורה אדומה, למה? נכון, כי קודם ראינו שחירם, שולח, וישלח יראה למלך 120 כיכר זהב. כן? ואני קורא מה היא נתנה. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובסמים הרבה מאוד ואבן יקרה. כן? אז חירם זהב ראינו כבר, ומה הוא מביא עוד? ארצי אלמוגים הרבה מאוד, כמו ובסמים הרבה מאוד, ואבן יקרה. אז אנחנו רואים ש... ויעש המלך את ארצי אלמוגים וכולי, כן. ולא נראה עד היום הזה, זה משהו, זה בדיוק כמו לובה כבושם ההוא לרוב. כלומר, יש תחרות פה בין חירם למלכת שבא. עכשיו אנחנו מבינים שבעצם כאשר חירם עושה, פותח את הנתיב הימי בים סוף עם שלמה, זה על חשבון מי? חשבון מלכת שבא. מלכת שבא כנראה יושבת בחצי הירה או באיזה, והיא עם כל הגבלים שלה, יש לה קו מסחר
יבשתי.
יבשתי, מחצי הירה או מהודו, כן? מאיפה שזה לא יהיה אופיר. לאזור מצרים, ארץ ישראל, כל האזור הזה, ברגע שחירם ושלמה פותחים את הקו הימי שלהם, מי אוכל אותה מזה? מלכת שבא. היא לא סתם באה לנסות את זה ושמעה את שם השלמה. היא שמעה את שם השלמה כשפתאום הפסיק להיות לה... כן? נפסק המסחר. מישהו תקע לה את הקו. כן? אז היא מבינה, ואז היא יוצאת אל שלמה בחיל כבד מאוד, עם זה, והיא יודעת בדיוק כמה כסף צריך להביא. זה דברים לזה. למה אני מספר לכם את זה? כי כבר בפעם הקודם, כבר לפני הרבה פעמים קודמות, ראינו ששלמה, כאשר השם נתן חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, כן? אז אחד הדברים שמאוד מאוד רואים שם, ששלמה עם החוכמה שלו, כן? מה שאחד הדברים שמאוד בולט זה החוכמה הכלכלית שלו. אמנם הוא לא, השם אומר לו, כאשר שלמה בוחר חוכמה, אני אתן לך גם עושר, גם כבוד. כן? הנה, אנחנו רואים איך שניהם מגיעים אליו, גם עושר, גם כבוד. שניהם מגיעים, אבל איך הם מגיעים? בעזרת דרך החוכמה. כלומר, כאשר שלמה בוחר חוכמה, הוא מקבל דרך החוכמה גם את שני האחרים. חוכמה כלכלית, פשוט לדעת לעשות מסחר, לדעת עם מי לחתום. תכן מאוד שכששלמה חותם על ההסכם עם חירם, הוא יודע טוב מאוד מה...
ששבת
עם מי הוא מתחרה, כן? הוא פותם וזה, ומהר מאוד הוא מקבל
את זה. מה יוצא בלהשיג בזה שהיא תהיה בקשר עם...
לסגור את הקו. פשוט ששלמה וחירם יסגרו את הקו הימי שלהם. היא מצליחה או לא מצליחה?
לא
מצליחה.
לא מצליחה?
מצליחה, כתוב שנתנה את כל החופתה שלו. ודאי שהיא מצליחה, כן? ראית לה שהייתה אישה, אבל כתוב, כנראה שהיא שילמה יותר. או שהוא, כן, שלמה העדיף אותה. בכל אופן, היא מצליחה. זה כתוב במפורש, היא מצליחה. כן, והמלך, כתוב שהמלך שלמה, בוא נקרא את זה, ויעש המלך את וכו'. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה, ותפן ותלך להרצה היא ועבדיה. אז עכשיו היא הולכת להרצה כי היא קיבלה את מה שהיא רצתה. כן, שהוא נתן לה מתנות. על כל פנה, על כל פנים, כן? היא מקבלת משלמה את מה שהיא ביקשה, זה את כל חפצה, כן? כל חפצה זה כנראה את זה, איך אני יודע שזה מה שהיא רצתה וקיבלה? בואו תראו עוד כמה פסוקים. תראו, בואו נדלג שנייה אחת, תסתכלו בפסוק כף ב'. כי עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושא צהב וחשף שנביא וחופים וקופים ותוקיים. בפשטות כאן, אני לא אעריך, עוני תרשיש, תרשיש בים התיכון, אולי איתרסוס או טורקיה, יוון, כן, כל מיני דעות. בכל אופן, בים התיכון, בסדר? תרשיש בוודאי בים התיכון, איך אני יודע, איפה זה כתוב?
יונה.
יונה בוודאי, וירד יפור, כן, לברוח תרשישה. ייתכן שזה לא באזור הים, שזה לא דווקא באזור הים התיכון, יכול להיות שתרשיש נמצאת באפריקה, בצד השני של אפריקה, לא בצד המזרחי, בצד המערבי של אפריקה. רמז לכך מופיע גם פה, איפה? איך אני רואה שיש פה רמז? שנבים, נכון, מה מביא? שנבים, קופים ותוקים, כנראה שזה כן, גם הנסיעה ארוכה, שלוש שנים. כן, זה לא נסיעה פשוטה, שלוש שנים, כנראה זה הלוך וחזור
לאפריקה.
אז יש העסקה, הקו שהיה לכיוון באילת, בוטל. עכשיו הקו הזה מאיפה הוא נוסע? בים התיכון, נכון, זה מה שכתוב, עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם. יש לו צי משותף עם צי של חירם.
הוא לא עושה את זה בכוונה.
שמה, יכול להיות, אני אומר בהחלט ייתכן. זה בדיוק חוכמת שלמה. גם לדעת לעשות את זה בכוונה, זה גם חכם.
כאילו הוא עושה תרגיל עם
חירם. בהחלט ייתכן, אני לא שולל, ייתכן מאוד. אז אנחנו רואים אינטרסים משותפים. כלומר, דיברנו על זה שחירם, כן, מנסה את שלמה בכסף ובזהב. הוא מאוד אוהב אותו, הוא מאוד נחמד אליו, הוא מאוד אהב את אבא שלו. אבל כמו תמיד את בצור, עד שזה מגיע לכסף. אז יש אינטרסים, אז שיתוף אינטרסים.
אז למה אנחנו לא רואים איזה קשל כאילו בין שלמה לחירם?
מה, קשל?
איזה משהו, איזה קצר או משהו כזה?
ייתכן שיש קצר. ייתכן שיש קצר, ייתכן שהוא מופיע פה ברמז, או ב-20 עיר שראינו מקודם, כן, ששלמה נותן לו אותם, אולי על הביטול. לא יודע, כן, דברים כאלה. יכול להיות שצריך להחזיר לו. אבל ודאי שיש פה מעבר. גם יכול להיות שכשאתה חזק, אז כאילו...
אתה עושה מה שאתה רוצה.
כן, אתה יכול לקבוע עם מי אתה זבר.
מה זה שנבים?
שנבים?
שנבים.
עד היום זה אותו דבר.
כן. שנבים את זה
מהירדים. מה? לא, לכן אמרתי, שכנראה זה מגיע, זה סיבוב שלם מסביב לאפריקה, למערב אפריקה, לא מזרח אפריקה, בסדר? מערב. ואם משקל הזהב, מעכשיו זה אחד הדברים המאוד בולטים, אם לא שמתם לב, המילה זהב חוזרת בפרק הזה, פרק י' לפחות 14 פעמים, חוץ מהמילים אבן יקרה, זהב, כן, וסמים וכולי, אלמוגים. אגב, אלמוגים, בפשטות, לא האלמוגים שלנו, כן, זה איזשהו עץ, שם של עץ, לא מה שאנחנו קוראים אלמוגים. הלאה, ואם משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת, 666 כיכר זהב. בשנה אחת, כן, מדובר על מאות טונות, לבד מאנשי התרים ומסחר האוכלים, כן, יש פה מסחר ותיירים שמגיעים, וכל מלכי הערב, פחות, כן, ערב כנראה, ופחות הארץ. והיה שמח שלמה 200 צינה זהב שחוט, כן, כנראה זהב משובח. 200 צינה, מה זה צינה? מגנים גדולים, כן, מגנים. 600 זהב יעלה על הצינה האחת, ו-300 מגנים זהב שחוט, מגנים רגילים, הקטנים, העגולים. 300 מנים זהב יעלה על המגן האחד, ויתנם המלך בית יער הלבנון. כן, זה לא מגנים שמשתמשים בהם כמובן, זה מגנים שהם... פאר, ליופי, כן, כן. אז דיברנו כבר על בית יער הלבנון, עם מראות, עם זה, נראה כמו יער. תוסיפו את המגנים. ויעש המלך כיסא שן גדול. שן?
שנהב.
ויצפהו זהב מופז. עוד סוג של זהב. 6 מעלות לכיסא. מה?
‫אתה
יכול
לקחת
שנהב
‫שזכור אותו
ומצפה אותו. ‫לא, לא, לא כמו שאתה תופס את זה ‫שהוא היה מצופה לגמרי, ‫זה בעיתורים, כאילו. ‫אחר הם מצפים פעם זהב, ‫ומצאו את זה דרך אגב, לא את הכיסא. ‫שנהב מצופה זהב, ‫מצאו בשומרון.
‫יש אגדות על הכיסא.
‫בעיר שומרון. ‫הנה, האגדות מופיעות בפסוק הבא. ‫יש אגדות על זה שהוא היה חי, כן. ‫6 מעלות לכיסא, ‫וראש עגול לכיסא מאחריו, ‫ראש עגול, כן? ‫מכאן המקור. ‫וידות מזה ומזה, אל מקום השבת. ושניים הראיות עומדים אצל הידות.
אה, זה הכיסא של הידו
הרוב הייתה פה? כן, ככה לפי המדרש, כן. ושנים עשר הראיים, כן, על העיר זכרים, הרעים, עומדים שם על שש המעלות מזה ובזה, לא נעשה חן לכל ממלכות. סך הכל 14 עריות, שישה על כל מדרגה. המדרש כמובן מספר שהעריות היו מעלים את, את שלמה ללמעלה. כן, שהוא היה...
העריות האלה גם היו גולפות משנה?
אני לא יודע, או מזהב, כן. לא יודע כמה יותר יקר.
אני, מה?
וכל כלי משקה המלך שלמה, זהב. שותים בכוסות של זהב. וכל כלי בית יער הלבנון, זהב סגור. עוד סוג של זהב. אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. לא כסף כמו שאנחנו מבינים, שמשלמים איתו, אלא...
כסף
המתכת. כן, בבית המלך לא עשו שום דבר מכסף, כי זה, אני לא יודע אם יצא לכם פעם להיות בבית הנשיא. הייתם פעם בבית הנשיא, אצל בית הנשיא בירושלים?
כן.
פללתם? נכנסתם להתפלל בבית כנסת? פעם באתי כנסו להתפלל בבית כנסת, כי שם אין הרבה מתפללים, אבל הספר תורה, בבית הנשיא, אז יש לו, נכון, יש תמיד כתר כזה על ה... אז הכתר בבית הנשיא הוא מזהב. תרומה שהוא קיבל מזהב. זה, רואים שזה ליגה אחרת. וגם השלט, כן? הכל מזהב, האצבע, הכל מזהב. זה רמה אחרת. אין כסף ונחשב בימי שלמה למאומה. כי עוני תרשיש למלך בים, אם עוני חינם, אחת לשלוש שנים, תבוא עוני תרשיש, נושאת זהב, הכסף שנבים, קופים, תוקיים, ויגדל, כן, קופים ותוקיים נשים ביער, כן, בבית יער לא נותן. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר ולחוכמה. לכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוהים בליבו. אני אומר שיש פה איזשהו רמז קטן. לא כתוב את החוכמה אשר נתן אלוהים בליבו, אלא כתוב
חוכמתו.
את חוכמתו אשר נתן אלוהים בליבו, וכבר איזשהו זה. והם המביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב וסלמות, כן, סמלות כצריך להיות מנשק, ובשמים, סוסים, ופרדים, דבר שנה בשנה, עד כאן, זהב, 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 כן, וזה כדי להדגיש לנו כמובן את הנושא של הזהב. שמה? למה זה חשוב? לא ירבה לו זהב. לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. האיסור הראשון, האמת שהוא לא הראשון שמופיע בתורה, אבל זה האיסור הראשון מתוך שלושה, שמה השלושה?
סוסים ונשים.
נכון, כלומר שלושה. סוסים ונשים, מה מצב לנו בזמן? יש לנו זמן לראות את האיסור הבא? בואו נראה גם את הקטע עם הסוסים. אז זה הזהב, ובאמת פסוק כ"ה הוא כבר מקשר אותנו לסוסים, נכון? והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב, זה בדיוק מה שכתוב בתורה, וכסף וכלי זהב לא ירבה לו מאוד, וסלמות ונשק ובשמים, סוסים מופרדים דבר שנה בשנה. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1,400 רכב ו-12,000 פרשים. כמות אדירה, כן, אדירה, אני אומר לי שעל... אחאב, גדול מלכי ישראל, מופיע, שלא בתורה, בתנ״ך, אנחנו יודעים מקרב קרקר שהוא מופיע עם 2,000 מרכבות, שזה היה הכי הרבה שהיה
בו. מרכבות זה העגלות האלה, מה שעומדים עליהן?
כן.
זה יותר, זה...
מה?
זה החוויה יותר.
כן. אבל זה היה תקופות יותר מאוחרות, כן, וזה היה, כן. שהטכנולוגיה...
כתוב לגבי פלישתים שהיה להם 900.
אגב, לא, על שלמה עצמו מופיע שהיה לו 40 אלף סוסים ו-40 אלף ורובות סוסים. אבל 40 אלף סוסים, אז כנראה שזה 12 אלף פרשים ועוד 1,400 רכב, וגם כאן להחליף, לעשות את הקישור וכו'. כן, על פלישתים מופיע 900, על כנלות פלישתים, על סיסרא מופיע 900, וזה כמות אדירה. פרעו, 600, נכון, ביציאת מצרים, זה המון. כן, פה 1,400, זה כמויות אדירות. וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. ערים מיוחדות שבהם יש אורוות, מצאו, מי שמכיר פה במגידו, כדאי ללכת לראות, מצאו אורוות כמו שהם, אם כי שם אורוות מתוארכות לאחאב נדמה לי, אבל אותו דבר בדיוק.
הם לא
בטוח
לסוסים.
מה?
הם לא בטוח לסוסים, יכול להיות
שזה
לאירופה. שזה? יכול להיות ששמת
היה... כן, אבל יש שם את הנקודת חיבור, לא?
יש שם, אתה יודע, ויש כאלה
שאומרים
שזה
לחמורים
שהם מורידים
את הסחורה. אה, לחמורים שפרקו את הסחורה, הבנתי.
יש כאלה שאומרים שזה אורוות, ויש כאלה
שאומרים... כן, גם אורוות המלך שלמה מצאנו דומה. כן, מה שקוראים היום אורוות שלמה, אין לו קשר לשלמה כמובן, בסדר? זה
בהר הבית.
כן, בהר הבית, מה שקוראים בזה אורוות שלמה, זה לא קשור לשלמה, זה מתקופה צלבנית, משהו כזה. אבל באמת יש שם אורוות, ושלמה קשור להר הבית, אז יקראו לזה אורוות שלמה, תקופה ערבית, זוכר בדיוק. ויחם הרי הרכב עם המלך בירושלים, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. כן? אז היום אין השקמים בשפלה כמעט, אבל פעם היו, היו, היו פה פעם שקמים. כן, היו, היו. אז זהו, אז את הארזים הוא נתן כשקמים. הכוונה היא שהארזים, היא שפעם לבנות בשקמה זה היה נחשב חזק מאוד, וזה מה שהיה בארץ. ארזים לא היה בארץ בכלל. כששלמה בונה בארזים... כן, אבל אין את זה בארץ. זה יבוא כבר. גם שקמה, כן, שקמה סדן, שקמה במשנה הרבה. נכון שעת שמגדלים מן הקורות מאוד ישרות, היום משתמשים בו לבנייה. זה מה שהיו עושים. אז תקופת שלמה, הארזים נתן כשקמים. הכוונה את עץ הארז, כן, לא את העץ החי, את הקורות. הוא מוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה, סוחרי המלך יקחו מקווה במחיר. אז המקווה הזה, שאלה מאוד קשה, הרוב, יש כמה אפשרויות, באופן, הרד"ק אומר, אספת סוחרי המלך. היום אנחנו, יותר מקובל הפירוש, כמובן, נגע בדעת מקרא, שכווה זה שם של מקום. בסדר? גם אנחנו מכירים את זה יותר, זה איפשהו באנטוליה, באזור טורקיה. בסדר? אז יש לו מוצא סוסים אשר לשלמה ממצרים ומקווה. סוחרי המלך יקחו מקווה במחיר. למה זה חשוב? למה אסור להרבות לו סוסים?
אתה שולח אותו ממצרים.
זה שאלה, לא אשיב את העם מצרים. המחלוקת ראשונים, במצלח, אגב, מחלוקת לדעתי כבר בגמרא בסנהדרין, בדווקא א' שם משהו כזה, לגבי איסור לא הרבה לו סוסים. האם האיסור לא הרבה לו סוסים הוא איסור בפני עצמו, וחוץ מזה יש איסור לא אשיב את העם מצרים, או שזה איסור אחד, לא הרבה לו סוסים כדי שלא אשיב את העם מצרים. ככה רש"י מפרש, הרמב"ן מפרש, זה שני איסורים שונים. כן? אז אם יקווה זה שם של מקום אחר, כן, אז אומנם אין חשש שיש את העם מצרים, אבל עדיין יש לו, לא הרבה לו סוסים. אם באמת זה איסור עצמאי לא הרבה לו סוסים, אז למה אסור?
שלא
יש
להם.
לא,
שלא אסור להם.
שלא
יש
להם. ביטחון, כן, ביטחון, גאווה. כן, יהושע מעקר את הסוסים, דוד מעקר את הסוסים. כן, על סוס לא נרכב, נכון? אשור לא יושיענו. כן, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם נזכיר, לבטוח בסוס. זה ביטוי לאדם שסומך על עצמו, כן? האדם שבטנק ינצח. בדיוק אותו דבר, כשאז היה הטנקים. אבל זה בדיוק כמו הביטוי הזה, שמופיע הרבה שמכיר בביסלש, על הקירות, האדם שבטנק ינצח. אז זה בדיוק אותו דבר, כן? אנחנו ננצח, האדם ינצח. והסוס זה בדיוק אותו דבר, הסוס זה מראה, אני בוטח בכוח שלי. ולכן התורה הרבה פעמים מתנגדת לסוסים, גם לא הרבה לו סוסים, זה המשמעות שלו בפשטות, כן? שגל הביקה. ותעלה ותצא מרכבה ממצרים ב-600 כסף, וסוס ב-50 ומאה, וכן לכל מלכי החיקים ולמלכי הרם וידם יוציאו. אם דיברנו על הקרבה של שלמה למצרים, אז הנה היא פעם השנייה, הקשר שלו עם המצרים, קשר של מסחר עכשיו. מרכבה אחת עולה 600 כסף, אבל כסף לא נחשב לנאום, אז אין שום בעיה. זה נראה לי שמה שהגביל את שלמה במרכבות זה המקום ולא המחיר, ככה משהו. וכן לכל מלכי החיטים, בסדר, כן?
זה הגיוני שזה עולה כל כך הרבה כאילו? 600 כסף זה הרבה.
כשאתה כנראה היחיד שמייצא, יש גמרות שאומרות, אין פרה וחמורה יוצאת ממצרים, אלא אם כן חותכים מאיש שלה.
כאילו, לחם שלה.
לחם שלה, כן, בטח שלה. למה? כן, היא אמרה את זה, אבל אני אומר לך. מי? תודרוס הרופא, נכון, משנה. אין, שלמה, כלומר, יאללה, מצרים כנראה היו טובים מאוד בהשבחה של בעלי חיים. כן, אז...
לא רוצים
שעשרים את זה. נכון, אז הם מוצאים אותם מעוקרים, כן, שהם לא יוכלו ללדת כדי לשמור. אז אם אתה, יש לך מונופול, אז אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה.
יחוד שאתה יודע שיכול לשלם הרבה, כאילו.
כן, יחוד שיש מי שישלם הרבה. יחוד מיני, בוא נזכור שבשלב הזה, עדיין יש קשרים טובים בין שלמה למצרים. ואחר כך הקשרים האלה יתערערו, אבל בשלב הזה הקשרים האלה הם טובים מאוד. בסדר? אנחנו נעצור כאן, והפעם הבאה נראה את הלא יעבוד אנשים, כן.
לא דיברנו על החידות.
אה, החידות, יכול להיות כמה אפשרות. בהחלט יכול להיות שזה חידות כמו שאנחנו מבינים, כמו שזה, אבל זה רק נוסף על הזה, כן? ייתכן שזה, ייתכן שזה נושאים כאלה, משהו נושא כלכלי. דברים כלכליים לחלוטין.
Thank you.